ממשיכים בלימודנו הקבוע והמרתק, אפשר לומר, בספר הקדוש תפארת ישראל, מת המהר"ל מפראג. מה? בתפארת ישראל, אבל מחר בוקר יש גם שיעורים. אנחנו בפרק תשיעי. פרק תשיעי. אנחנו עסוקים בשאלה של טעמי המצוות, והשאלה ששאל המהר"ל, איך ייתכן שהוא עומד לשאול, איך אפשר להגיע לדבקות בשם על ידי המצווה? זו השאלה. הדבקות בשם משמעותה, כמובן, במובן הרחב, חיי העולם הבא. תן לך אדם מגיע למצב שהוא חי חיי נצח. זו שאלה. אחר שנתבאר, זה בעמוד למד במהדורה המצויה לפניכם, ובתחילת הפרק בעמודה הימנית. אחר שנתבאר לך הדברים אלו, נבאר עוד השאלה הראשונה, איך יקנה האדם ההצלחה על ידי מעשי התורה? זאת אומרת, השאלה זו המהר"ל שאל אותה, אבל הוא באמת לא ענה עליה תשובה שלמה. כלומר, הוא אמר, המצווה מקנה דבקות בשם, אבל איך היא מקנה דבקות בשם? את זה הוא לא הסביר. אשר, כן, דבר לך, איך יקנה, אחר שנדבר לך דברים אלו, נדבר עוד השאלה הראשונה, איך יקנה אדם ההצלחה על ידי מעשי התורה? הצלחה, הכוונה כאן, חיי העולם הבא. כן, זה המשמעות של הביטוי הזה אצל הראשונים. אשר הלכו בדרך חכמי המחקר והם הפילוסופים, אשר זכרנו למעלה, ייתנו שם ותפארת אל השכל. ועל ידי המושכלות יקנה האדם הנצחיות. ויעשה המעשים הישרים והטובים כמו תכונה וסולם אשר יגיע בהן אל המושכלות. פה זה בצורה תמציתית ביותר מה שאמרו הפילוסופים של ימי הביניים, של כל הדתות, כן? כלומר, הדתות המונותאיסטיות של היהדות, האסלאם והנצרות. הם אמרו, בעקבות השפעה, כלומר, פרשנות מסוימת לדברי אריסטו ואפלטון, שבעצם מה שנצחי בעולם זה השכל. איזה שכל? השכל העליון, השכל הפועל, מה שהם קוראים. והם אומרים שאם האדם משתדל בעצמו להשכיל, אז בסופו של דבר השכל שלו דבק בשכל הפועל, ואז הוא בעצמו גם כן נעשה נצחי. ככה הם אמרו. בסדר? מה זה השכל הפועל? אני אזכיר את זה בקצרה. זה דורש... אבל... אני לא בטוח שפה הגיר בכלל עובד. יש פה איזה חתיכת גיר דבוק. אם אתה יכול להביא גיר, זה יהיה דבר נפלא. כן. הלכו להביא. כן. הייתה להם שיטה. זה הרכבה מאוד מאוד... מסובכת שבאה בעקבות מאות שנים של התבוננות, אולי אפילו 1,000 שנה של התבוננות. זה תערובת של פיזיקה, של אסטרונומיה ושל מטאפיזיקה. עם קצת מסורות פיתגוראיות וכל מיני, אפשר תבלינים מפה משם, יצא העגל שאנחנו הולכים לצייר אותו על הלוח. גם המוסר. אז מה מקומו של המוסר בתוך הסיפור הזה? גם על זה אני אדבר. בסדר? אבל... לצורך זה אני זקוק לגיר. אז תחילת הציור זה ככה. הנחת היסוד של הפילוסופים הקדמונים היא שהאלוהים הוא שכל טהור. במה מתעסק שכל טהור? בדברים שראוי להתעסק בהם. ואין בעיני האלוה דבר, תודה רבה, דבר יותר ראוי. איפה הבאת? אין דבר יותר ראוי להתעסק בו לשכל הטהור מאשר באלוה עצמו. זאת אומרת, במילים אחרות, על מה חושב אלוהים כל היום? על עצמו. כי אין דבר יותר נעלה מזה, ולכן אין הוא גם מתעסק כלל וכלל במה שלמטה ממנו, כי כל זה נמוך מדי עבורו מכדי שישכיל אותו.
יש אלוהים?
כן, יש אלוהים, אבל זה מאוד מאוד רחוק מהאלוהים שהדת מדברת עליו. זה השכל הראשון, אפשר לומר. אבל האם הוא אישיות? לא. זה אלוה שלא מסוגל להגיד את המילה אני. כך שמבחינה מסוימת, האלוהים של הפילוסופיה האריסטוטלית, הוא מבחינתנו כמו לומר שאלוהים לא קיים. זה מה שגם רבי יהודה הלוי משתדל הרבה להראות בספר הכוזרי, שכשפילוסוף מדבר על אלוהים, או כשפילוסוף אומר שאין אלוהים, זה בעצם מבחינה יהודית שווה. מה אכפת לנו שיש אלוהים, אם אין לו מה לומר לי, אם מציאותו אינה משנה הדבר במהלך ההיסטוריה. כן? על כל פנים, האלוה של הפילוסופיה חושב על עצמו. כלומר, יש לו תנועה כזאת, של, אפשר לומר, איזה מין מחשבה רפלקסיבית מסביב לעצמו. מעצם העובדה שהוא חושב על עצמו, הדבר הזה מוליד את השכל הראשון. נא להכיר, זה השכל הראשון. מובן שהציור אינו אלא משל, אין הכוונה שבאמת ככה הוא נראה, כי הרי אינו גוף ולא דמות הגוף. זה רק היה כדי להסביר שמה מישהו יטעה. השכל הראשון, על מה הוא חושב? זאת השאלה. מה אתם אומרים? זה השכל הנשפע מן האלוהים, מן הסיבה הראשונה. מה? הוא חושב על שני דברים. הוא חושב על עצמו ועל עילתו. יש לו שני כיווני מחשבה. על עצמו, אבל גם על מי שהאציל אותו. כתוצאה מן העובדה שהוא חושב על עצמו, הדבר הזה מוליד את השכל השני. נא להכיר. דומה קצת, נכון? ומזה שהוא חושב על עילתו, הדבר הזה מוליד את הגלגל. מהו הגלגל? הוא כמין ספירה עשויה מחומר זך ביותר, מה שמכנים אותו בשם השכל החמישי. החומר החמישי, או בלטינית קוינטה אסנציה, וזה מקיף את כל הקוסמוס כולו. עכשיו, זה לא רק שזה מקיף, מאחר והוא בכל זאת חומר, והשכל הראשון רוח, ההפרש בין הגלגל לבין השכל גורם חשק גדול לגלגל להידבק בשכל שלו. ולכן, זה מניח, כן, שהגלגל הזה הוא בעל נפש, ונפש הגלגל משתוקקת מאוד אל השכל הראשון. ההשתוקקות הזאת גורמת לגלגל הזה להסתובב. להסתובב מסביב לעצמו. מדוע? כי התנועה הסיבובית היא היותר דומה לאינסוף, כי אין לה סוף. בסדר? השכל השני, על מה הוא חושב? על עצמו ועל עילתו. בזה שהוא חושב על עצמו, הוא מוליד את השכל השלישי. בזה שהוא חושב על עילתו, זה מוליד את גלגל הכוכבים הקבועים. את כל הכוכבים שאנחנו לא רואים אותם, משנים את מיקומם על פני כיפת הרקיע, כל הגלקסיות הרחוקות וכו', כל זה נמצא בגלגל הזה. וזה גם מסתובב, כן? ברור. כי הוא משתוקק אל השכל שהוליד אותו. השכל השלישי, בזה שהוא חושב על עצמו, מוליד את השכל הרביעי, אבל בזה שהוא חושב על עילתו, זה מוליד את גלגל שבתאי. כוכב שבתאי קבוע בתוך הדופן של הגלגל הזה. כאשר הגלגל מסתובב, גם כוכב שבתאי מסתובב. וכך הוא הדין שנולדים מפה השכל החמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי ועשירי. זה מוליד את גלגל צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב חמה. בסוף, הגלגל התשיעי הוא גלגל הירח. השכל העשירי, שימו לב, כל אלה נצחיים, כן? זה דברים נצחיים, בלתי משתנים, לעולם ולעולמי עולמים. הגלגל התשיעי, גלגל הירח, מתחתיו נמצא השכל העשירי. השכל העשירי נקרא אצל הפילוסופים בשם השכל הפועל. השכל הפועל הוא כבר חלש. אמנם הוא עדיין שייך לנצח, אבל כבר אין לו כוח מפני הריחוק מן האלוהות. אין לו כוח להוליד עוד שכל 11. כך שיש רק 10 שכלים. אבל, תודה רבה. השכל העשירי עובד שעות נוספות. מדוע? יש לו כמה תפקידים לשכל העשירי. האחד, זה שהוא מנהל את כל מה שיש מתחת לגלגל הירח, שזה החומר היולי הראשון, שהוא מרכיב בו 4 צורות. צורת האש, צורת הרוח, צורת המים וצורת העפר. והדבר הזה גורם שיש 4 יסודות שנוצרים כל הזמן מתחת לגלגל הירח, והם הולכים ואיך לומר, מתחלפים זה לזה, יש הרכבות שונות. אז במרכז כל הגלגל הזה יש גוש של עפר, זה כדור הארץ. מסביב לגוש הזה יש שכבה של מים, זה האוקיינוס. מסביב לשכבת מים הזאת יש עוד שכבת אוויר, זה האטמוספירה. ועוד שכבה רביעית היא גלגל של אש שמקיף את עולמנו התחתון הזה. מובן? עפר, מים, רוח ואש. 4 יסודות. כל זה נמצא מתחת לגלגל הירח. אז העבודה הראשונה של השכל הפועל, עבודה יחסית פשוטה. הוא פועל כמו מערבל. מערבל שמרכיב ומפרק. כתוצאה מזה נוצרים 4 סוגים של יצורים. המינרלים, מה שקרה דומם או מחצבים, הצומח, בעלי חיים, חי, והאדם. האדם הוא היותר עליון שבחלק הזה של הקוסמוס, ויש לו אפשרות, לעומת כל שאר הנמצאים מתחת לגלגל הירח, יש לו אפשרות להפוך לנצחי. איך הוא צריך לעשות את זה? על ידי שהוא ישכיל. מדוע? בגלל שהאדם, בניגוד לזכלים האלה, יש לו מה שנקרא שכל בכוח, לא שכל בפועל. למשל, אני עוד לא יודע כמה שווים 2 ועוד 2. אז כך שמבחינתי, הידיעה שזה שווה 4 היא עדיין גולמית. אני מתאמץ, מגלה 2 ועוד 2 שווה 4. השכל שלי שהיה עד עכשיו בכוח יוצא אל הפועל. ככל שהוא יצא יותר אל הפועל, אני יותר ויותר אתאחד עם השכל העשירי שהוא השכל הפועל, ואז הנפש שלי, השכל שלי לפחות, יזכה לחיי נצח, למרות שהגוף שלי ימשיך להתפרק גם בקבר ולהצטרף אל 4 היסודות. זהו חיי העולם הבא שהפילוסופים מדברים עליהם. עד כאן מובן?
איזה נצח יש בזה שאני יודע
שיש 2 ועוד 4? 2 ועוד 2 שווה 4 זה חלק קטן מהנצח, אבל זה נכון לנצח. זה תמיד נכון. 2 ועוד 2 שווה 4 זאת ידיעה נצחית. לעומת זה, אני רעב, או אני עייף, או אני חזק, כל אלה הם ידיעות חולפות. זה חסר משמעות, לא כדאי להשקיע בזה. אבל בנצח כדאי להשקיע. ולכן, ככל שאני אהיה יותר חכם, ברגע שאני אהיה סופר אינטליגנט, גאון עצום, אנציקלופדיה מהלכת, אני דבק בשכל הפועל. ואז, גם כשאני אמות, זה כבר לא אכפת לי. אני חלק מן השרשרת הנצחית הזאת. נכון? עד כאן זה מובן? אגב, יש פה שאלה.
כן.
לפי התיאורים האלה, נשמע שהבורא הוא גשמי, שהוא באותה מציאות של הגלגלים. לא, הוא שכל. שכל זה דבר בלתי גשמי. כן, בבקשה. כן. נו, אז מה השאלה? מי אמר רמב״ם פה?
שלמה המלך.
האם שלמה דוחה את שיטת הפילוסופים?
לא, האם הוא סבור כמו הפילוסופים, בסופו של דבר, העובדה שהאדם נסכים בידיו.
נו.
לא נותן לו שום יתרון.
אז זה לא כמו הפילוסופים, מה שאתה אומר. זה הפוך מהפילוסופים. איך שאתה מפרש את שלמה המלך, זה הפוך מהפילוסופים. עכשיו, אבל זו השאלה אם ככה לפרש. עכשיו, יש שאלה, בתוך עולם כזה, מה התפקיד של המוסר? בשביל מה אדם צריך לעשות מעשים טובים? בשביל מה אדם צריך להיות בעל מידות טובות? הרי לכאורה העיקר זה שישכיל את האמת. אמרו הפילוסופים לא נכון. האדם חייב להיות מוסרי, כי אם הוא לא יהיה מוסרי, זה יקשה עליו להשכיל. למשל, אדם שיש לו גאווה, אז הוא לא רוצה ללמוד מאף אחד. מה, אני כבר יודע הכל. מה, אני אלמד ממך משהו? אז הוא יישאר בור. או אם הוא יהיה כעסן, אז מרוב כעס הוא לא יהיה מרוכז. או אם הוא ירדוף אחרי התאוות, כסף, ערווה, כבוד, כל שטויות העולם, תאווה, קנאה וכבוד. אז אכילה, כל הדברים האלה. אז הוא יהיה כל כך עסוק בזה, שזה יפריע לו לעסוק במושכלות כראוי. לכן, המשכיל זקוק כסולם למוסר. זה מה שאומר הפילוסופים, מה שאני אמרתי עכשיו. כן. כן, כן, ודאי. יש ברמב״ם, כמו שאתה בהחלט מאיר, הרבה ניסוחים הקרובים לדברים האלה. בסדר? עכשיו, בואו נראה מה אומר כאן רבנו המהר"ל. אחרי שאתם כבר יודעים עכשיו את תמצית כל הפילוסופיה של ימי הביניים, אז אנחנו עכשיו יכולים להיכנס לדברי המהר"ל. כן, בבקשה.
איך הם מגיעים למצב כזה?
איך הם הגיעו לרעיונות האלה?
יסגירו.
אני אגיד לך מאיפה הם הגיעו לרעיונות האלה. הם ראו, הסתכלו על העולם פשוט.
אם זה דרגה 3, איך הגיעו?
אז אני מסביר לך איך הם הגיעו. חכה. הם הסתכלו על העולם. כן, עד עכשיו הסברתי לך ממעלה למטה, ובואו נתחיל ממטה למעלה. האדם שם לב שהוא עומד על כדור, כדור הארץ. הם שמו לב שהכדור הזה עטוף במים, ושהמים האלה עטופים באוויר. עכשיו, הם שמו לב לעוד משהו. שאם אני, למשל, לוקח את הכוס הזאת, ואני עושה ככה, מה קורה? המים שפה, אפס, נפלו. לא, לא כוח המשיכה. למה? למה הם לא אמרו כוח המשיכה? ושהם שמו לב שיש משהו הפוך. שאם אני עושה בועות במים, הבועות עולות למעלה. הם ראו שאם אני מדליק גפרור, האש, מה קורה לה?
עולה.
עולה. הם ראו שאם אני לוקח חתיכת אדמה, עוזב אותה, נופלת. אז הם אמרו, לכן הם לא חשבו על כוח המשיכה. הם אמרו שלפעמים זה עולה למעלה, לפעמים זה יורד למטה. הם הסבירו את זה כך. הם אמרו שלכל דבר יש המקום הטבעי שלו. לכן, אם אתה לוקח גוש מן האפר ושם אותו במקום הלא טבעי שלו, דיינו באטמוספירה, הוא מטבע הדברים יחזור אל מקומו, דיינו אל הארץ. לעומת זה, אם תשים מים בתוך האדמה, באופן טבעי הם יעלו למעלה כדי לחזור אל מקומם הטבעי. מובן? זאת אומרת, הם אמרו שלכל דבר יש מקום טבעי. לכן גם האש, כשהיא נדלקת, היא עולה למעלה. אבל אם תדליק אש בגלגלים, למשל, אם זה היה אפשרי בכלל, האש הייתה יורדת עד שהייתה מגיעה אל גלגל האש. מובן? מה אתה אומר?
שאלתי איך הם הגיעו
לזה. רגע, רגע. קודם כל הם ראו. נכון?
יכלו להגיע לגלגל האש.
רגע, אני בינתיים למטה. רגע, אני בינתיים במה שתחת גלגל הירח. בסדר? אז קודם כל זה שהם ראו פה ארבע שכבות, זה יחסית קל. כל אדם רואה את זה. אחר כך הם אמרו, רגע, רגע. הם ראו שיש בעולם הזה דבר כזה שנקרא תנועה. הם שמו לב שהתנועה הטבעית היא בקו ישר. שהרי, אם אני מפיל כדור, צ'יק, הוא נופל בקו ישר. הוא לא מתחיל לעשות ככה. הם ראו שאם אני מדליק אש, האש עולה למעלה בקו ישר. אז אמרו, אם כן, התנועה הטבעית היא ישרה. זה מה שהם ראו. רק הם הסתכלו קצת יותר למעלה, הם ראו כוכבים. ירח, שמש, שבתאי, צדק, מאדים, כוכבים קבועים. הם ראו את זה. זה אפשר לראות בעין בלתי מזוינת. במיוחד שאז לא הייתה תאורה עירונית, ולכן כל לילה האדם ראה אלפי כוכבים שהיו פרוסים לעיניו, והם היו עושים חישובים של התנועה הזאת. ואז הם שמו לב שהכוכבים האלה, במקום שתנועתם תהיה בקו ישר, היא תנועה עגולה. מסביב לכדור הארץ. אמרו, תנועה עגולה זה לא יכול להיות תנועה טבעית. זה חייב להיות תנועה רצונית. מסקנה, הכוכבים האלה הם בעלי רצון. אם יש להם רצון, יש משהו שגורם להם לרצות. כלומר, שגורם להם את התנועה הרצונית הזאת. זה צריך להיות משהו שלמעלה מהם. עכשיו, כיוון שהתנועה העגולה הזאת היא אינסופית, סימן שהם דבקים במשהו שאין לו סוף. דהיינו רוחניות. עכשיו, מאחר והם ראו שכל כוכב וכוכב יש לו תנועה אחרת, הם אמרו, מספר הישויות הרוחניות שמניעים את הגלגלים, כמספר תנועות הכוכבים. כיוון שהם הבחינו שיש 9 תנועות שונות, לכן הם המציאו 9 גלגלים. ברור? וגם הם אלה 9 רוחניים. זה עד כאן אריסטו. נכון. אמת. המספר 10 כנראה הגיע לאריסטו בכל זאת במסורת מפיתגורס. איך פיתגורס הגיע למספר 10? ייתכן שזה קשור לעובדה שהוא ביקר פה בארץ ישראל בתקופת הנביאים, אבל איך תדע? 10 מאמרות נברא עולם. עכשיו, אם נמשיך עוד קצת, אנחנו עכשיו, עד כאן זה היה היוונים. עכשיו, מה עשו אחר כך הערבים, הנוצרים וגם היהודים שהלכו בעקבות זה, כגון אלקינדי, אלפרבי ואיבן סינה? הם אמרו, רגע, 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 איך יכול להיות כל כך הרבה רוחניים שהם ראשית הכל? מה, כל כך הרבה אלים? לא יכול להיות. לכן הם אמרו, כיוון שאנחנו מאמינים באל אחד, הם קיבלו במסורת מן היהדות שיש רק אל אחד, אז הם סידרו את כל העשרה זכלים האלה בתור שרשרת שאחד מוליד את השני, מה שאריסטו לא עשה. זה החידוש שלהם. אתה רואה פשוט, לא? איך הם הגיעו לזה? לא רק שמסתמה יש חולקים, כל זה שטויות, אפשר לשים את זה בפח ההשפעה של כל זה אפשר לשים בפח ההשפעה של הארכיאולוגיה הרוחנית, כן? אבל אל תשכח שבמשך 1,000 שנה אנשים האמינו בזה. זה מה שהחיה אותם. בסדר? טוב. עכשיו, אם אתה רוצה לראות תמצית פחות או יותר של הדברים האלה, אתה יכול לראות את זה בהלכות יסודי התורה של הרמב״ם, הוא מביא את כל זה. אם אתה רוצה קצת יותר בהרחבה, אתה יכול לקרוא ברוח חן של רבי יעקב אנטוליו, שהיה חתנו של רבי יהודי בן טיבון. אם אתה רוצה, אתה יכול גם לקרוא את זה בביור מילים זרות לרבי ישראל קיטובר, בהקדמתו לספר אמונות ודעות, עם פירוש שביל האמונה, וכדומה. יש דברים האלה, התבהרו, נכתבו על זה דברים רבים באנציקלופדיות. פעם אחת לומדים את זה, וזהו. מה אתה אומר?
אבל
הוא
אומר שאפשר לעשות כל זה בפחר,
נכון. האם כל מה שאנחנו לומדים היום בתחום המדעי אפשר יהיה לשים אותו בתחום האמוני? האם יהיה אפשר לשים את זה בפח ההשפעה? בטוח שכן. כי היום אנחנו לומדים לפי דרגת השגתנו. אבל איך כתוב בקהלת רבה? כל התורה שבעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. כל מה שאנחנו מבינים היום זה פירורי פירורים שצאצאינו יצחקו עליהם. כשהם יראו במה התעסקנו, הם הסתכלו עלינו ככה, הם אומרים, מה? בזה התעסקו בתוכנית אמונה במכון מאיר? איזה שטויות. אלא מה? זו דרגת השגתנו, זה מה שאפשר לעשות. אוקיי, מה? עליית הדורות, אתה מתכוון. זאת אומרת, עליית הדורות. כי אל תשכח שהדורות, לפי הנגלה הולכים ויורדים, לפי הנסתר הולכים ועולים. אז כך שאם אתה תחבר את שתי האמונות האלה, של הנגלה ושל הנסתר, יוצא לך פרבולה. אז אמנם הדורות ירדו, אבל מזה כבר בערך כמו 80 שנה בערך, 60 שנה, הדורות התחילו לעלות. אנחנו כבר בשלב העלייה. לבריאות. עכשיו, כלומר, נגיד בשלב שבו העלייה גברה על הירידה. כי תמיד הייתה ירידה ותמיד הייתה עלייה. אבל אנחנו כבר בשלב שבו העלייה גוברת על הירידה. כן, שתי נגזרות. עכשיו, השאלה היא, כפי שאמרתי, מה עם המוסר בתוך כל זה? אז המוסר זה הסולם שעוזר לזה. עכשיו, הדברים האלה הם לא לגמרי שטויות. אני אגיד לכם למה. כי אף על פי שהבסיס המדעי של הדברים האלה נפל, אבל ההלך נפש שיש מאחורי זה עדיין קיים. ישנו הלך נפש האומר שתכלית האדם היא להשכיל. קוראים לזה אינטלקטואליזם. כן? זה נמצא אצל חלק מהפילוסופים, כגון למשל הגל, שהלך בכיוון כזה, ויש עוד פה ושם בעלי השכלה שחושבים שהשכל הוא הדרך לדבקות אלוהית, ולכן יש להם קושי עם מעשים שנראים להם איזה שרידים אנתרופולוגיים. הרי הרבה אנשים שמסתכלים על מצוות התורה חושבים שזה טוב לאנתרופולוגים, אבל זה סך הכל משהו פרימיטיבי, נכון? אז לכן גם אנחנו צריכים לדעת מה להשיב על הדברים האלה. זה בעצם השאלה ששואל פה המהר"ל. הבה נראה את דבריו בפנים. בסדר? כל ההקדמות היו בסדר? יאללה, אפשר להמשיך. אחר שנתבר לך דברים אלו, נבר עוד השאלה הראשונה, איך יקנה האדם ההצלחה לידי מעשי התורה? אשר הלכו בדרך חכמי המחקר והם הפילוסופים אשר זכרנו למעלה, יתנו שם ותפארת אל השכל, ועל ידי המושכלות יקנה האדם הנצחיות. כלומר, על ידי שהוא ידבק בשכל הפועל. ויעשו המעשים הישרים והטובים. למה? כמו תכונה וסולם, אשר יגיעו בהן אל המושכלות. ככה אמרו הפילוסופים, שצריך לעשות מעשים טובים ולהיות בעלי מידות טובות, כי על ידי כך האדם זוכה לשכל טהור, ואז הוא יכול להידבק בשכל הפועל ולחיות חיי נצח. אגב, זה כבר סוקרטס אמר את כל זה, כן? ותסתכלו בספר פיידון שלו, הדברים שהוא אמר ביום מותו, זה ממש כל זה כתוב שם, כן. לא, לא, גם הרגש, לא, לא, סליחה, סליחה. עבור הפילוסופים הרגש, גם הוא צריך הכוונה. מדוע? כדי שהוא לא יפריע. כלומר, גם הקרירות האינטלקטואלית והשלווה והשקט, גם זה סוג של רגשות. מובן? אבל אין עבודה דרך ההתפעלות וכדומה, זה אל תפריע. תשאיר את זה להמונים, לנשים ולילדים. כן, משהו, רק שנות כזה, בואה. פילוסופים לא אוהבים את זה. כן, מה אתה אומר? טוב. הלאה. ומזה הסולם נפלו. הנה. כך הוא יורד עליהם. ואנחנו, תלמידי משה רבינו עליו השלום, קמנו ונתעודד על ידי תורת השם ומצוותיו. מה זה מזה הסולם נפלו? למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לעובדות היסטוריות? ייתכן. אל תשכחו שהמהר"ל חי מעט זמן אחרי גירוש ספרד. ויש תיאורים מאוד מעניינים של מה שהלך בספרד בדור שלפני הגירוש, אצל רבי יוסף יעבץ. רבי יוסף יעבץ מסלוניקי כתב פירוש חשוב ביותר, פירוש החסיד יעבץ על, על, על מסכת אבות. שם הוא אומר שבספרד הייתה השפעה כל כך חזקה של הפילוסופיה, שהדרשות בבית הכנסת היו דיונים במטאפיזיקה של אריסטו. והדבר הזה גרם שכאשר היו רדיפות של הנוצרים נגד היהודים, רבים העדיפו להתנצר כדי להמשיך לעסוק במושכלות, כי הם אמרו שאם הם ימותו על קידוש השם, אז לא יקנו את המושכלות ולא יזכו לחיי נצח. ברור. אז זה קצת אולי רומז לדברים האלה, מה שאומר כאן המהר"ל. מזה הסולם נפלו. כלומר שהשיטה הפילוסופית לא הוכיחה את עצמה במבחן הלחצים. כן, כן. עכשיו, ומזה הסולם נפלו. ואנחנו תלמידי משה רבינו עליו השלום. קמנו ונתעודד על ידי תורת השם ומצוותיו. כלומר, אנחנו יודעים, כך אומר המהר"ל, שדווקא קיום המצוות הוא המביא את הדבקות ולא המושכלות. כן? זה השיטה של המהר"ל. בואו נראה.
הוא לא דיבר על זה שהם היו והם עוד אינם?
שמה ש?
שהם היו ועוד אינם.
מה זה עוד אינם? כי הם מתו. גם הרבנים שלנו מתו.
התרבות, המחשבה,
לא, גם במערל עדיין היו אנשים רבים שדפקו בה.
כבר לא תרבות.
לא מדובר על הרומאים. גם הוא לא התחיל לדבר על הרומאים. הוא מדבר על הזרם הפילוסופי היהודי-נוצרי-ערבי של ימי הביניים. שעדיין היה קיים בימיו. בסדר? שהושפע מהפילוסופיה היוונית-רומית. הוא לא מדבר פה על מלכות רומא או על מלכות יוון. זה בכלל לא הנושא שלו. מה? נפילה מוסרית. יכול להיות כן, יכול להיות שהם הגיעו לנפילה מוסרית, שכן מצאנו שלפעמים הפילוסופים לא יכלו לשלוט ביצרם הרע. גם זה. למשל, היה בזמנו של המהר"ל פילוסוף גדול בשם דקארט, שאומנם היה אדם מאוד משכיל ומאמין מאוד. מצד שני, החיים האישיים שלו לא היו משהו. בלשון המעטה. כן. כן. היו לו הרבה ילדים טבעיים, כמו שלומר. טוב. מה הפילוסופים עושים עם גאווה חיובית כמו גאוות סופרים? אז יגידו שזה חיובי. בסדר, הלאה. ומזה הסולם נפלו, כן. והעיקר אשר הביאם לזה. כלומר, למה הם בכלל שללו את הערך של המצוות המעשיות? שהיה רחוק מהם שיהיה המעשה הגשמי הצלחת הנפש הנבדל. ולכך עזבו את המעשה, האדם, ונשענו על השכל. והנה, כלומר, זה פשוט, הדבר הוא פשוט, סברה פשוטה. איך אתה יכול להגיד שמעשה גשמי, הוא מביא דבקות ברוחניות. הנחת תפילין למשל, זה מעשה גשמי. חתיכת עור. מעובדת, שאתה מניח על השרירים של היד ועל הקרקפת. וכי, מה בין זה לבין הרוחניות? הרי כל המעשים הגשמיים האלה דבקים בגוף, והגוף קלה ובלה. הוא מתפורר, ואיננו. אויה. אם כך, מה הערך של כל המעשים האלה? והנה, לא רחוק הוא לאדם שאפשר לקנות ההצלחה הרוחנית על ידי המעשים הטובים כמו התפילה. זה הפילוסופים כן מוכנים. אומרים, יש מעשים של מצוות, יש מצוות, שההשפעה שלהם על הרוחניות של האדם היא גלויה. למשל תפילה והבקשה, ולרחם על הבריות, בצדקה, ולעשות דין ומשפט, ולאהוב את עמיתו, ושלא לעבוד אלוהים אחרים, ושלא לברך את השם, ושלא לגזול. ולחמוס, ולשפוך דם, ושלא לקח שוחד, ולגלות עריות וכיוצא בהם. זה הם הבינו דווקא. זה הפילוסופים כן קיבלו את זה. לברך הכוונה לקלל. כן, זה פשוט לשון נקייה. כן.
זה יותר משל המצוות בני נוער.
לא, זה הרבה יותר משל המצוות בני נוער. יש הרבה מצוות שהפילוסופים מקבלים אותן בתור מצוות שפועלות על הנפש. אבל למשל, וזה מה שנקרא המצוות השכליות. מה קשה להם? המצוות השמעיות. מה זה מצוות שמעיות? שהן באות לא מצד השכל, אלא מצד המשמעת. למשל, איסור לבישת שעטנז, או בשר בחלב. שכל הדברים האלה, קשה לאדם להבין מה זה פועל על הנפש שלי. מה זה משנה? לבשתי בגד ככה, לא לבשתי ככה, מה זה משנה? או, אני יודע, כל ההלכות של הקורבנות, למשל, בעיני הפילוסוף, הקורבן זה מעשה מיותר לחלוטין, בשביל מה צריך את זה? כן? יותר טוב להתפלל. כן? ההתגלות מכריחה, השאלה מה זה נותן. כלומר, איך זה מקנה לי נצחיות? זאת השאלה שמטרידה את הפילוסופים. לכן, למשל, אצל הרמב״ם, אנחנו רואים שיש לו קלות להסביר את המצוות השכליות, יש לו קושי להסביר את המצוות השמעיות. אף על פי שהוא מסביר אותן גם כן. הוא מסביר אותן בתור תגובה למנהגי עבודה זרה, קדמונים וכדומה. לעומת זה, אצל רבי יהודה הלוי זה בדיוק הפוך. רבי יהודה הלוי הוא מהאסכולה ההפוכה לזו של הרמב״ם. הוא דווקא רואה את העיקר במצוות השמעיות, עבודת המקדש וכו'. כל אלה הם מעשים שמביאים להשראת השכינה בישראל. אבל כל המצוות השכליות אצל רבי יהודה הלוי זה קשה, למה התורה בכלל נתנה מצוות שכליות? כלומר, הוא צריך לתרץ את זה, הוא גם מתרץ את זה. אבל שאלה מהי נקודת המוצא? נקודת המוצא של הרמב״ם היא שהשכליות הן המובנות מאליהן והשמעיות לא כל כך. אצל רבי יהודה הלוי זה הפוך, השמעיות הן המובנות כלומר, זה מובן מדוע זה מביא דבקות, השכליות, זה צריך הסבר. בסדר? טוב. אז פה רבי יהודה לוי חוזר על שיטת הרמב״ם בעצם. שהמצווה השני לעבוד את השם יתברך כתפילה ובקשה והרחקה מלעבוד אלוהינך כולן, תכונה לנפש לזכך אותה, לטהר אותה מפחיתות החומר. וצריך להשיב הנפש בפועל. כן? זה שוב המינוח של הפילוסופים. שהשכל של האדם הוא שכל בכוח, ועל ידי הדבקות בשכל הפועל, הוא הופך להיות שכל בפועל. ולעשות אותה רוחנית על ידי זיכוך הנפש ולדבק בו יתברך על ידי העבודה אליו, שזהו תכלית ההצלחה כמו שמעיד עליו הכתוב, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. מי אמר את זה? אביגיל אמר את זה לדוד. והפך זה, האבדון הוא הקריטה והפירוד ממנו יתברך. כמו שאמר בכל מקום על האבדון, היקרת תיקרת, ופרשו חכמים תיקרת בעולם הבא. נמצא, השכר הוא הדיבוק בו יתברך, והעונש הוא הקריטה והפירוד ממנו. ודבר זה ברור, בלי ספק, לכל אדם בעל דעת, כי הנפש הזאת שהיא מן השם יתברך, צריך להשיבה אל השם יתברך, אשר לטענה, וכמו שאמר כתוב, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. ודבר זה אינו, כי אם בטהרה מפחיתות החומרי, הוא מצרף ומזכך נפשו מן החומרי, וזו על ידי המעשים שסידר השם יתברך אל האדם, בסדר השכלי, והם זיכוך נפשו ומקרבים אותו השם יתברך, עד שאדם דבק בו יתברך. עכשיו, פה המהר"ל מתחיל קצת לנסח את הדברים בשיטה שלו. כן, הוא לא אומר מצד שהמעשים האלה הם שכליים, אלא מצד שהם חלק מן הסדר שקבע השם. כלומר, ריבונו של עולם החיל את שמו על כל מיני סוגי מעשים שחלקם אינם שכליים. אבל מה אכפת לך? הרי אלה הם המעשים שדרכם הבורא מתגלה. אז האם תקיים את המעשה הזה מצד שהוא בא מאת השם, הוא גורם לך דבקות בשם. מובן? כן. האם, אני חוזר על שאלתך, האם זה לא גורם לצמצום זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק על ידי הדברים האלה? תשובה. מה? לפי השיטה הזאת, כן. שמה?
כאילו הוא מתגלה רק דרך זה.
מה זה שונה מפעם הראשונה ששאלת?
לא, כי זה, לפי השיטה הזאת שאומרים שהמצוות זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא.
אבל אני הבנתי את זה, עכשיו אתה מסביר פעם שלישית. מה זה שונה הפעם השלישית והשנייה מהראשונה? כן, שאלת שלוש פעמים, לכאורה את אותו הדבר. אלא אם כן תסביר לי ששאלת שלוש שאלות, אז אני אבין.
לא, כי יכול להיות שיטות אחרות, זה רק לפי השיטה הזאת שאומרת...
זה אני הבנתי, זה פעם רביעית שאתה מסביר.
הרב שלם אמרתי את זה.
לא, אני שואל למה אתה שואל ארבע פעמים.
לא שאלתי ארבע פעמים, רק הוספתי לפי השיטה הזאת, כי יכול להיות שיטות אחרות שלא...
טוב, יאללה. טוב. אז אתה שואל האם אין פה צמצום לפי השיטה הזאת, וזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא דרך תרי"ג מצוות ולא דרך משהו אחר. תשובה, אני יכול לענות עכשיו? טוב. תשובה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לא רק דרך המצוות, מתגלה דרך מיליון דברים, מיליארדי דברים. אבל את רצונו הוא מגלה דרך המצוות. הבנת? יש הבדל בין הרצון לבין גילוי חוכמתו, פערו וכדומה. אבל כדי לגלות רצון, צריך לומר, אני רוצה. כלומר, מה השם רוצה ממני? אני רואה שתפוח נופל, אז אני יודע שהקדוש ברוך הוא יצר את כוח הגרביטציה, אבל מה הוא רוצה בזה? אני לא יודע. עד שהוא לא יגיד לי מה הוא רוצה, אני לא יכול לדעת. זאת אומרת, אני זקוק לאמירות. האמירות האלה הן המצוות. זה לא צמצום, עד רבה. זה הרחבה. עד עכשיו הייתה רק חוכמה, עכשיו יש גם רצון. יהו, תהייתי? טוב. לפי זה עשיר רצונות כשמחה, כן, זה איך המצווה, כן, מה אתה אומר?
הרב, כמו שהם באים איסורים על האדם, מפשפש במעשיו.
כן. גם האיסורים זה אמת מידה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל מה זה יפשפש במעשיו? איזה מעשים? מעשי המצוות, לכאורה. זאת אומרת שאחרי המצווה יש לה ייסורים משמעות אחרת. זה נכון שיכולים הייסורים לשנות את האדם גם בלי גילוי המצוות. למשל אצל יוב. יוב לא היו לו מצוות, אף על פי כן הייסורים שינו אותו. אבל הוא לא צריך לפשפש במעשיו, אלא צריך לשנות את הזהות שלו, זה משהו אחר. כן. זה מה שאני מסביר לך. ה-613 רצונות הם פותחים שערים אל האינסוף. כיוון שהמעשה בא מן האינסוף, בזה שאני מקיימו כי הוא מצוותו, אני דבק בו. סליחה, נושאת מטוסים אדירה שמופעלת על ידי 4 כפתורים, אז הכפתורים האלה הם כל הנושאת מטוסים.
ו-613
זה כל מה שהאדם צריך, 613, זה מה שאמרנו, זה סדר האדם. ברור? זה נגיד ההשתלבות של האדם בסדר העולמי. זה כמו שנגיד, אתה אדם, למרות שאתה בעל חשיבות עצומה, כי אתה הרי נזר הבריאה. אבל אפשר לסכם אותך, אפשר לדעת מי אתה. שדעת מה מניין עבריך, מניין גידיך, כוחות הנפש שלך, אפילו את שורש נשמתך, אפשר לדעת. כל זה, הדבר הזה, הוא סך הכל מוגדר, מוגבל, נאמר. אבל הוא מוגבל, אבל הוא קושר אותך לזרמים של אינסופיות. מובן? זאת אומרת, זה 613, איך אומר הזוהר? הזוהר, המצוות הן 613 עצות. תרייג עיתין, קורא לזה הזוהר. מה זה עצה? עצה זה מה ששם אותך בדרך הנכונה. אז 613 מצוות מכוונות אותך אל המקום הנכון.
הדרך האינסופית.
הדרך היא אינסופית, ברור. זה דבקות באינסוף, התברך.
כל מה, אם אני עושה משהו שהוא לא חלק מהשש בתרי"ג מצוות, זה מה שאני לא עושה רצון
הקב"ה? כשאתה עושה משהו שהוא לא בתרי"ג מצוות, אתה לא עושה רצון השם, אתה עושה רצון עצמך, שזה דבר חשוב. זה חשוב מאוד שאדם יעשה את רצון עצמו, אין לי שום דבר נגד זה. אבל אין לך מצווה, למשל, אני יודע, לאכול בננות. אין מצווה לאכול בננות. אבל אדם אוהב בננות, אוכל בננות, זה בסדר? זה מצוין. רצון מי זה? רצון? רצון עצמו.
אבל אולי זה לא טוב.
השם אסר לאכול בננות? לא, אז זה בתחום אחר. זה לא בתחום של רצון השם, זה בתחום של רצון האדם. שזה כשלעצמו דבר מכובד, אין לי שום דבר נגד זה. כן.
אם זה המצוות, הם הרצונות, והם הדברים
טוב, אמרת הרבה מאוד דברים לא נכונים, וגם לא הסברת במה זה שאלה. אמרת שכתוב בזוהר, וזה לא בזוהר, זה בגמרא. זה דבר ראשון. בגמרא. זה מסכת שבת דף למד ג' שכשרבי אלעזר ורבי שמעון יצא מן המערה, אז הוא היה שורף ורבי שמעון מרפא, נכון? בהתחלה רבי שמעון היה שורף, אחר כך חזר ל-12 חודש לתוך המערה, ואחר כך רבי אלעזר היה שורף ורבי שמעון מרפא. את מי הם היו שורפים? לא כך ברור מתוך דבריך את מי הם היו שורפים. אתה אמרת שהם שורפים מי שעוסק במצוות אבל לא בתורה, או בתורה אבל לא בפנימיות. אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. אדם שהיה או חורש בסדר. רגע, רגע, רגע. הם היו בהתחלה חורשים. ראה אנשים שהיו חורשים וזורעים. הוא אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. בסדר? לא דובר שם על מצוות. דובר שהם היו חורשים. עד שהקדוש ברוך הוא גער בהם, יחזיר אותם למערה. אחר כך, אבל היה קושי לרבי שמעון להתפייס עם העולם, עד שראה אדם שעושה מצוות עם ההדסים, ואז נרגע. בסדר? זה הסיפור. על יסוד זה עכשיו מה השאלה?
אם
לפחות, קודם כל, החזרנו את הנתונים למקום. אז זאת אומרת, מהסיפור הזה רואים שרבי שמעון יש לו העדפה להתעסקות הרוחנית על פני ההתעסקות המעשית. נכון? יפה. האם רבי שמעון בר יוחאי צדק? התשובה היא שהגמרא אומרת שלא, שהוא לא צדק. הוא לא צדק שם, הרי הוא קיבל גערה. נכון? כן. נו.
איך זה מסתדר? כי הרב אמר אם הוא עושה דברים יותר מהמצוות.
לא אמרתי שזה רע לעשות יותר.
אתה הבאת דוגמה של בננות.
בננות זה רע או זה טוב?
לא, אז זה לא בננה, תגיד מצווה.
מצווה זה טוב לעשות מצוות.
אז רגע, הוא עם אדם שקיים את 613 מצוות.
כן.
הוא צדיק.
נו.
עובר, עושה מעבר לזה, הוא חסיד.
נו, אז מה?
היום שיש כלב זה.
מידת חסידות זה החסידות של המצוות. מה זה מידת חסידות? שהוא מרחיב. התורה נתנה יסוד, והוא הרחיב את היסוד.
אבל יש גם דברים של חסידות שלא קשורים בכלל להרחבה, בפני עצמם.
יש דברים של חסידות שאינם בכלל כרגע מצוות כלל, אתה אומר. כן? אני לא שמעתי. הם אמרו לי, מה הם?
גרטל.
גרטל זה בכלל המצוות, זה איקון נקראת אלוהיך ישראל, מה הבעיה?
אדם שעובד כל יום,
זה תקנת עזרה, מה הבעיה? מה קרה לכם? טוב. מה? השואלים ששמים על הראש, זנב השואלים ששמים על הראש. כן, זה מצד שצריך לכבד. איקון נקראת אלוהיך ישראל, צריך לכבד את השם בתפילה. אבי ראש, אבי זנב לעריות, ולא ראש לשואלים.
הציפורניים שזורקים. אמרנו, חסיד קובע.
נכון, למה? שלא להכשיל.
ומה? זה לא כתוב בתורה, מה להכשיל?
לא, זה כמה שאדם מזיק. אם אדם לא יקבור את הציפורניים, הוא מזיק, הרי אישה בהיריון יכולה לעבור על זה ולהפיל.
זה קבלה.
לא, זה גמרא מפורשת.
קבלה, אבל מה?
כך פשוט, כשאתה הולך על זה,
זה כתוב בגמרא. לא רע, לא רע. אתה עכשיו מפרסם את זה לכל הארגונים הליברליים, כן? כן, כן, כן. טוב, הלאה, נמשיך. בואו שוב נחזור לדברים החשובים. טוב. וכל הדברים הטובים כמו הצדקה ולעשות משפט, דבר זה אין צריך לפרש, כי על ידם הוא זוכה להצלחה האחרונה. וזה כי בדברים ההם יש לו ההתמדות. צריך להגיד ההתדמות, כן? פשוט יש בו התחלפות של הדלת עם המם. יש לו ההתדמות. וההתייחסות אל השם ברך במה שאילו הדברים הם דרכי השם ברך. שהוא עושה חסד משעד וזקה בארץ, וההתייחסות הזה הוא הדיבוק הוא התברך, ומושמו בפרק כמה לסוטה, אחרי השם אלוהיכם תלכו, וכי אפשר לדבק בשכינה, אלא הלך אחר מידותיו. הרי כי ההתדמות אליו, ומעשים מה שאפשר נקרא הליכה אחריו, והליכה אחריו הוא דיבוק בו התברך. כי ראוי ההתדמות באין ספק להביא החיבור, כאשר תמצא דברים אדומים, יש להם חיבור יחד. והדברים אשר הם הפכים זה לזה אי אפשר שימצאו יחד, ודבר זה אין צריך ראיה. וכמו כן, הגזל והגניבה והרציחה והעריות, בין ספק שהוא מביא העונש הנצרי, הנצחי מצד הזה, שכל אלו רחוקים ומתועבים, בעיני השם יתברך שהוא יתברך, העצם היושר וכל אלו שהם גזל וגניבה והרציחה. הוא העבלה אשר הוא מתועב בעיני השם יתברך. ואם כן, אין ספק כי המעשים האלו מביא מרחקם השם יתברך. וכן, העריות שהוא זנות והוא עניין חומרי, ואין לו גדר קדושה, הוא רחוק מנשם יתברך אשר הוא קדוש בתכלית הקדושה. ולכן ראוי אליו הקריטה והפירוד ממנו יתברך. למרות שהרמב"ם דווקא שם את העריות בכלל השמעיות, לא בכלל השכליות. והנה המצוות האלו, ואם שהם מעשים גשמיים, בין ספק שהם קונים אליו ההצלחה האחרונה, מצד הדיבוק בו יתברך, כי הם צירוף הנפש, כאשר יש לאדם ההידמות לבורו והחוטא בהם מביא אליו עונש הקריטה והפירוד מתברך. והנה, אלו המעשים הטובים, יחדים נפש האדם האצולה מן השם יתברך להוציא אותם מן הטבע אשר משותף אדם משאר בעלי חיים. כאשר יש לו על ידי מעשים אלו דבקות בו יגבר ויתעלה, כלומר אני לא בהמה. ולכך אין בהם תמיעה כלל. איך המעשים האלו מביאים אל האדם הצלחה עליונה, ועל ידי מעשי הרע מביא אליו עונש נצחי? כלומר בזה המהר"ל אומר הפילוסופים יסכימו. וכן המצוות שלא נדע טעמם, שבזה הפילוסופים קשה להם, באיזה צד הם הצלחת נפשו ויקנה בהם הצלחה עליונה? כבר אמרנו, כי המצוות האלו ראויים אל האדם מצד כי המצוות כולם שכליות אלוהיות, שכך סידר השם יתברך, לא מה שחייב שכל האדם, רק מה שסידר השם יתברך בחוכמתו. ולכך הדבק במצוות דבק בשכלי, והוא השכל האלוהי העליון, ועל ידי זה יש לו דבקות בו יתברך, הוא מוציא אותו מן טבע המשותפת, ובזה נפשו צירופה, ואז דבק בו יתברך. זאת אומרת, הצבע המשותף עם בעלי חיים. אנחנו בזה שאנחנו דבקים במעשה שאנחנו יודעים שהוא מאת השם, גם אם אני לא יודע את טעמו, יש לי דבקות במי שנתן. האם זה כפשוטו שאישה יכולה להפיל מדריכה על ציפורניים? מן הסתם, אני יודע, זה כתוב בגמרא, לא? טוב. וראויים מעשי האדם בפרט להוציא את האדם מן הטבע החומרי, וכמו ששאל תורנוס רופוס הרשע לרבי עקיבא, איזה מעשים יותר יפים, מעשי השם יתברך ומעשי האדם, כמו שדיבר למעלה, שישיב רבי עקיבא אליו, שמעשי האדם יותר נבחרים מן הטבע, וכמו שרחנו למעלה, כי האדם הוא על הטבע במה שיש לו נפש אצולה מן העליונים. ושוב, לא יקשה לך כלל, איך אפשר שיקנה האדם הצלחה העליונה לידי מעשי המצוות? כי אין מעשי האדם מעשים טבעיים, אבל מעשה במעל הטבע, ולפיכך על ידי מעשים אלו דבק בזה הרסיך. כלומר, הוא אומר, לא שרצועת התפילין עושה אותך רוחני, אלא מצוות התפילין היא העושה את קיום מצוות התפילין לרוחני. מובן? ובזה הותרה שאלתם לגמרי, איך אפשר שיקנה אדם המדרגה הרוחנית על ידי המעשים הגשמים, כי לא כמחשבותיהם, מחשבותינו, כי אנחנו אומרים, כי הנפש הזאת היא הצולה מן השם יתברך והיא בת מלך שנישאה לעירוני. טוב, זה כבר שאלה אחרת. מה שאומר כאן, הוא מסביר שבעצם המחלוקת היא קשורה לשאלה אחרת לגבי מהות הנפש. מהי נפש האדם? בזה יש מחלוקת גדולה. המהר"ל אומר, אנחנו בצד אחד של המחלוקת, את זה נברר בעזרת השם אחרי ראש השנה למעשר בהמה. שלום. מחר בבוקר יש שיעורים עד חצות.